לפעמים אדם נפגש עם אחד מגדולי החכמים, וכל כולו מלא התפעלות והרצה כלפי גאונותו המופלגת. אכן נכון וראוי שנכבד ונוקיר את החוכמה, אבל יחד עם הרצה כלפי החכמים, יש לזכור שמקור החוכמה הוא מבורא העולם. ולכן תקנו חכמים לברך ברכה בעת שרואים אדם חכם במיוחד. הרואה חכמי ישראל אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. והרואה חכם מחכמי אומות העולם אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. וההבדל לברכות נעוץ בהבדל שבין חוכמת התורה לחוכמות החיצוניות. שחוכמת התורה היא החוכמה האלוקית שמגמתה תיקון העולם באור האמונה והמוסר. ולא ניתן להבינה למיטתה בלי יראת שמיים ודבקות בהשם. ולכן חכמי ישראל הם יראי השם. ואותם חכמים גאונים שחדרו לעומק כוונת התורה, כביכול יש להם שותפות עם הקדוש ברוך הוא בחוכמת התורה. ולכן בנוסח הברכה להם אומרים שחלק מחוכמתו ליראיו. היינו שנתן להם חלק בחוכמה האלוקית. אבל החוכמות החיצוניות אינם קשורות באופן ישיר לחוכמה האלוקית, ואינם נחשבות לחלק ממנה. ולכן נוסח הברכה על חכמי אומות העולם בחוכמות החיצוניות הוא שנתן מחוכמתו לבשר ודם. ואדם שבטעות החליף וברך על חכם מישראל את הברכה של חכמי אומות העולם יצא ידי חובה. משום שהמשמעות היסודית של שני הנוסחים אחת, שמקור החוכמה מהשם והוא נתנה לבני אדם. ונשאלת השאלה, מה צריך לברך כשרואים חכם יהודי שאינו מצטיין בחוכמת התורה, אבל בחוכמות חיצוניות גילה גאונות? האם לברך עליו שחלק מחוכמתו ליראיו, כפי שמברכים על חכם יהודי, או שמא הברכה הזו נתקנה דווקא לחכמים בחוכמת התורה, ואזי יש לברך עליו שנתן מחוכמתו לבשר ודם? במילים אחרות, האם ההבדל שבין הברכה על חכם יהודי לגוי נובע מההבדל היסודי בין עם ישראל שנקראים בנים להשם לבין שאר אומות העולם, ואזי גם על חכם יהודי בחוכמות הטבע יברכו את הברכה על ישראל שחלק מחוכמתו ליראיו? או שההבדל בברכות נובע מההבדל שבין חוכמת התורה לחוכמות החיצוניות, ולפי זה על חכם יהודי בחוכמות הטבע יברכו שנתן מחוכמתו ליראיו? ולמעשה, מאחר שבשני הנוסחים יוצאים מדי חובה, רשאי המברך להחליט באיזה נוסח יברך. למדנו בפעם הקודמת שהרואה אחד מגדולי חכמי ישראל מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מחוכמתו ליראיו. והרואה חכם מחכמי אומות העולם מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אלא שכמה פוסקים אמרו שכיום לא נהגו לברך ברכות אלו. יש אמרו שבמשך הגלות נתמעטו הדורות, ואין כיום גאונים וחכמים מופלגים שראוי לברך עליהם ברכה זו. ויש אומרים שמאחר שקשה למדוד ולהכריע מי הוא חכם גאוני שראוי לברך עליו ברכה כזו ומי לא, לכן נהגו שלא לברך ברכות אלו כלל. ולמעשה, הורו אותם פוסקים שבכל עת שרואים חכם גדול יאמרו את נוסח הברכה ללא שם ומלכות. על חכם ישראל יאמרו ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו, ועל חכם גוי יאמרו ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אולם לדעת הרבה פוסקים גם היום יש לברך ברכות אלו, כפי שנפסק בשולחן ערוך ובחיי אדם. וכן נהגו הרבה רבנים שנפגשו עם חבריהם שהיו מופלגים בתורה ובגאונות וברכו את הברכה בשם ומלכות. ואם כן, לפי דעתם, בכל עת שרואים תלמיד חכם שירתו קודמת לחוכמתו, ונודע שהוא חכם מופלג על ידי שיעוריו וחידושיו הגאוניים, או על ידי הספרים שחיבר, או פסקי הלכות שהכריע, יש לברך על ראייתו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. וכן כשרואים חכם מחכמי אומות העולם, שידוע כחכם וגאון באחד מן המדעים, מתמטיקה או אחד ממדעי הטבע, ובעבודתו תרם תרומה נכבדה למדע ולאנושות, יש לברך על ראייתו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אמנם, אם אותו חכם גוי אינו שומר את שבע מצוות בני נוח, אין ערך לחוכמתו ואין לברך עליו. שבע מצוות בני נוח כוללות את כל יסודות המוסר והצדק האנושי, כגון שלא לרצוח, לא לגנוב, לא לנעוף, לא לעבוד עבודה זרה, ולהעמיד בתי משפט שישפטו בצדק בין איש לרעהו. וחכם שלא הצליח להבין את ערכם של המצוות הללו, אין ערך לחוכמתו ואין ראוי לברך עליו. וכך כתב בשו"ת מנחת אלעזר. ראיית מלך ללא ספק יוצרת התרגשות גדולה. הנה ישנו כאן אדם שביסודו הוא נראה ככל אדם אחר, אולם מעמדו מעל ומעבר לשאר בני אדם. הכל מכבדים אותו, ויש בידו כוח ועוצמה לשלוט בחבריו בני אדם, לקבוע את גורלם ולשופטם לדין או לחסד, לחיים ולמוות. ברור איפה שראיית מלך הייתה אירוע מרגש ומסעיר. וכדי לכוונו ולרוממו, תקנו חכמים לברך ברכה, שבה הננו מביעים את האמונה שביד השם המלוכה, והוא זה שאפשר לאנושות ליצור את מעמד המלוכה, והוא זה שגם העניק מכבודו למלך הזה שעומד לפנינו. ואין הבדל בין מלך למלכה, ואף אם יש מלכה שבידה סמכויות המלכות, מברכים עליה את ברכת המלכים. חשוב לציין שאין בתקנת הברכה משום קביעת עמדה, האם מלך זה הוא צדיק או רשע. נביאי ישראל וחכמיו מעולם לא התייחסו למלכים בהערצה עיוורת. להפך, הם היו המבקרים הגדולים ביותר של המלכים. אבל ברכה יש לברך על ראיית כל מלך, ואפילו אם הוא רשע. משום שבכל אופן למעשה זהו המלך, וצריך להאמין שהכל בידיו של הקדוש ברוך הוא, ולבטא את האמונה הזו בברכה. ועל ידי כך להשריש בתוכנו את הידיעה שהשם הוא ממליך המלכים, והוא שנתן מכבודו לבשר ודם. ואף שזהו מלך רשע, ייתכן שעצם מלכותו נועדה כדי לעוררנו לתשובה ולתיקון. וכדאי להוסיף שאדרבה, דווקא על ידי אמירת הברכה, מתחזקת העמדה הרוחנית העצמאית כלפי המלך. שהרי בברכה אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מקור הסמכות והכבוד. ואם כן, תורת השם וערכי הנצח עדיפים וקודמים לצווי המלך. וישנו הבדל משמעותי בין מלכי ישראל למלכי הגויים. בדרך כלל, מלכי הגויים היו גאים ואכזרים, ולא ראו במלכותם שליחות אלוקית להנחיל את ערכי התורה והמוסר לעולם. אולם מלכי ישראל היו עוסקים בדרך כלל בהנחלת התורה לעם, ועליהם נאמר שהיו ידועים כמלכי חסד. וכדי שכך יהיה, צוותה התורה את המלכים כמה מצוות, שלא ירום לבבם מיחיהם, ושלא ירבו לעצמם כסף וזהב יותר ממה שנצרך, ושכל מלך יכתוב לעצמו ספר תורה קטן, ולכל מקום שילך ייקח עמו את ספר התורה. ומפני ההבדל הזה ישנו הבדל בנוסח הברכה. הרואה מלך ישראל מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו לרעיו. והרואה מלך גויים מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן מכבודו לבשר ודם. ואמרו חכמים שיש מצווה ללכת ולראות מלך. ואף אם אינו ידוע כצדיק, אף על פי כן יש מצווה ללך ולראותו. משום שחשוב שאדם יתבונן בסדרי העולם ויכיר את הכוח והכבוד שבשרה, וידיעה זו תוכל לשמש לו בסיס להבנת ערכי התורה והאמונה, שמעלתה נצחית וגבוהה לאין ארוך יותר מהכבוד הזמני החולף של המלכים בעולם הזה. ומי שכבר ראה את המלך, אין מצווה שירוץ ויראה אותו שוב, ורק אם יבוא בפמליה יותר מכובדת, מצווה לראותו שוב. בפעם הקודמת דיברנו על הברכה שיש לברך בעת ראיית מלך. אלא שבמשך הדורות נשתנו סדרי המדינות, במקומות רבים אין כלל מלך, והמעמד המכובד ביותר שייך לנשיא, כמו למשל באמריקה, ובמדינות אחרות כדוגמת אנגליה נשאר מוסד המלוכה על כנו, אולם כל סמכויותיו כמעט ניטלו מן המלך והוענקו לפרלמנט ולראש הממשלה. והשאלה, האם כיום יש לברך את ברכת המלכים בעת ראיית מלך או נשיא או ראש ממשלה? שתי הגדרות הוזכרו בהלכה לגבי מלך שמברכים עליו. הראשונה, שאין אדם שהמלך כפוף לו, אלא הוא הסמכות העליונה במדינתו. וההגדרה השנייה, שיש לו מעמד כה מכובד עד שבכוחו לחרוץ את גורלם של נתיניו למוות, כגון אם יאשימים בבגידה, וכן יש בכוחו להעניק חנינה לאדם שבית המשפט גזר עליו מוות. שבעת ראיית אדם כזה, בין אם הוא נקרא מלך או נשיא, מברכים עליו שנתן מכבודו לבשר ודם. ולפי זה נראה ברור שאין לברך כיום ברכת המלכים על נשיאי מדינות דמוקרטיות ועל ראשי ממשלותיהם, וכן על מלכים במדינות דמוקרטיות, משום שהריבונות במדינות הדמוקרטיות נתונה לעם כולו, וסמכויות השיפוט, החקיקה והביצוע מפוצלות בין מספר רשויות, כך שאין בכוח אף אדם במדינה דמוקרטית להחליט לבדו להמית או להחיות. ואף הנשיא, שבסמכותו לחון אנשים שנשפטו למוות או למאסר עולם, אין הוא עושה זאת אלא על פי המלצת משרד המשפטים, וכמובן שאין בסמכותו להרוג אדם על פי החלטתו האישית. אולם כיוון שבכל אופן יש לרמשי הממשלות והנשיאים מעמד מכובד מאוד, ראוי לומר בית ראייתם את הברכה ללא שם ומלכות. והמעניין הוא שדווקא בארצות הנחשלות נשארו עוד אי אלו שליטים שניתן לברך עליהם את ברכת המלכים, ונקווה שמלכים אלו יוחלפו בשלטון טוב יותר, ולעומתם יופיע ויתגלה משיח צדקנו שיניג אותנו ואת העולם בצדק ומשפט, ועליו נברך בשם ומלכות שנתן מכבודו ליראיו. אדם הרואה 60 ריבו אנשים מישראל מכונסים במקום אחד בארץ ישראל, תקנו חכמים שיברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם חכם הרזים. כבר למדנו שפעמים רבות תקנו חכמים ברכות כדי לכוון את דעתנו להבנה העיקרית הפנימית של האירוע שמולו אנו ניצבים. ללא ספק מראה של המוני בית ישראל מרגש עד מאוד, ומן הראוי שנתעמק מעט במשמעות של הברכה שתקנו חכמים. אחד מן הפלאים הגדולים ביותר הוא איך מצד אחד בני אדם שונים מאוד זה מזה, החל מהבדלים גופניים כגובה, מראה, כוח ובריאות, והעיקר ישנם הבדלים עמוקים בין האדם לחברו בתחומי הרוח. ישנם מוכשרים יותר ויש פחות, יש בעלי כישרון לתפיסה כללית מרחבית ויש בעלי תפיסה פרטית חודרת ומרוכזת. יש כאלו שמתייחסים לעולם בעזרת כלי הניתוח של השכל, ויש שמתייחסים לעולם יותר על ידי הרגש. ישנם אנשים סובלניים וישנם קנאים, יש חברותיים יותר וישנם מתבודדים, ופעמים רבות ההבדלים הללו יוצרים חילוקי דעות ומתחים גדולים. אך המעניין הוא שלמרות השוני שבין כל האנשים, ואולי דווקא בזכות השוני, יוצרים כולם ביחד מערכת הרמונית מופלאה של עם תוסס ויוצר. ועל כך אנו מברכים ברוך חכם הרזים, היינו שהשם הוא היודע איך מכל השוני הזה נוצר עם גדול כעם ישראל. ואומנם גם אצל כל עם ועם אומות העולם, בזכות שיתוף הפעולה שבין כל האנשים השונים, נוצרת תרבות הרמונית מיוחדת. מכל מקום, זוהי תרבות זמנית. שום עם לא הצליח לשרוד מעבר לתקופה מסוימת, משום שלבסוף הכוחות הפרטיים גוברים והעם מתפורר, מתפזר ומתלכד סביב תרבות אחרת. רק בעם ישראל, למרות השוני הגדול שבין מרכיביו והמחלוקות החריפות, בכל זאת העם אינו מתפורר, משום שכך נבראנו על ידי הקדוש ברוך הוא שהוא חכם הרזים, והוא יצר את עם ישראל בצורה כזו שכל הכוחות השונים מתלכדים למערכת אחת בעלת עוצמה חיונית ויצירתית שאין כמוה. אולם רק בארץ ישראל מתגלה הכוח המאחד, כמו שנאמר, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ולכן רק בארץ ישראל, כאשר רואים 60 ריבו יהודים, כלומר 600 אלף יהודים, מברכים את ברכת חכם הרזים. ראיית בריאה יפה במיוחד, כמו למשל אדם בעל יופי נדיר, מעוררת השתאות והתרגשות ומחשבות שונות ומשונות. וכמו שעל הרבה דברים תקנו חכמים לברך ברכה, כך גם על ראיית בריאה יפה במיוחד תקנו חכמים לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שככה לו בעולמו. והטעם לברכה זו הוא כדי לכוון את דעתנו ורגשותינו לנקודה המרכזית, שאין יופי זה מנותק מהשם בורא העולם, אלא הכל נברא ממנו וחי מכוחו, ועל כן אנו מברכים ברוך שככה לו בעולמו. ולא על כל בריאה בעלת יופי שגרתי מברכים, אלא רק אם יופיה נדיר ומיוחד מברכים עליה. ואומנם מושג היופי אינו מוגדר כל כך, אולם בכל זאת ישנם כללים שמוסכמים על הכל, ורק אם אותה בריאה שייכת לאותו סוג של יופי נדיר שמוסכם על הכל שהוא יפה במיוחד, אזי מברכים בעת הראייה שככה לא בעולמו. ושלושה סוגים של בריאות הוזכרו בהלכה שמברכים עליהם את הברכה: אילנות יפים, בעלי חיים ובני אדם. כשכל הרואה אילן יפה ומפואר במיוחד, מברך עליו. וכן הרואה בעל חיים כגון פרה, כלב, חתול או תוכי, אם לדעתו אותו בעל חיים הוא מהמעלה הגבוהה ביותר של הנוי והיופי, מברך עליו שככה לו בעולמו. וכן מי שרואה אדם יפה במיוחד, בין יהודי ובין גוי, שהוא מן המדרגה העליונה של היופי האנושי, מברך עליו. ואף שהיופי החיצוני אינו תופס מקום מרכזי בהשקפת התורה, ושלא כמו אצל היוונים ובני אומות האחרות שהריצו את היופי, אצלנו היופי ואכן נחשבים לשקר והבל לעומת המידות הטובות, כפי שנאמר במשלי: שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם מתתעלל. אולם בכל זאת איננו מתעלמים מהיופי, ואיננו יודעים להעריכו כדבר שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. ולכן קבעו חכמים שנברך את השם על שככה לו בעולמו, וכשנתבונן בנוסח הברכה נבין שאין בביטוי של הערצה מופרזת ליופי, אלא שהננו משבחים את השם שככה לו בעולמו. ועוד מעצם זה שאת אותה הברכה שמברכים בעת ראיית אדם יפה, מברכים גם על גמל נאה, או סוס נאה, או חמור נאה, ניתן להסיק בעליל שאיננו רואים ביופי האדם מעלה אנושית ייחודית. ואם כבר ראה אותו אדם את הבריאה היפה הזאת פעם אחת, לא יברך עליה שוב, משום שבראייה השנייה כבר אין התפעמות מרגשת כפי שיש בראייה הראשונה. אולם אם ראה לאחר מכן בריאה יותר יפה, למשל אם ראה כלב עוד יותר נאה מהקודם, או אילן יותר יפה מאשר ראה בפעם הקודמת, יברך עליו שככה לא בעולמו. בפעם הבאה נברר האם נוהגים לברך כיום ברכה זו. בפעם הקודמת למדנו על הברכה שתקנו חכמים לומר בעת שרואים בריאה נאה במיוחד: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שככה לו בעולמו. וברכה זו מברכים על אדם או בעל חיים או עץ, ובתנאי שיהיו יפים ביותר. התעוררה שאלה בין הפוסקים, האם יש לברך על בריאה נאה שנוצרה באיסור? למשל, האם לברך על עץ שנעשתה בו עבירה והרכיבו שני מיני עצים זה עם זה? וכן האם יש לברך על פרד נאה שנולד באיסור של ארבעת חמור וסוס? וכן האם יש לברך על ראיית אדם נאה שהוא ממזר, היינו שנולד על ידי גילוי עריות? לדעת בעל הלכות קטנות, חלק א', תשובה סמך, אין ראוי לברך ולשבח את השם על בריאה שנולדה באיסור. אולם לדעת בעל שאלת יאבץ, מאחר שמצד הדין רק פעולת ההרכבה או ההרבעה אסורה, אבל לאחר מכן מותר להשתמש בפרד או לאכול מהפירות של העץ המורכב, וכן הממזר יכול להיות תלמיד חכם, ממילא אם הוא יפה במיוחד יש לברך עליו שככה לו בעולמו. ולמעשה, מאחר שיש לנו ספק כמי הלכה, אין לברך על אילן מורכב או על בעל חיים שנולד על ידי ארבעה של מין בשאינו מינו. ולגבי המינה כיום, כתב בעל המשנה ברורה שכיום אין נוהגים לברך על ראיית בריאה יפה, משום שרק בעת הראייה הראשונה צריך לברך, ואיננו יודעים להעריך כשאנו רואים בריאה נאה האם ראינו כבר בריאה נאה כמותה לפני כן, ומחמת הספק שאולי כבר ראינו יפה כמותה אין לברך. ועוד שרק על בריאה נאה במיוחד יש לברך, ואיננו יודעים להגדיר בדיוק מתי היא נאה במיוחד, ולכן אין נוהגים כיום לברך ברכה זו. ומכל מקום, כשרואים בריאה נאה במיוחד יש לומר את הברכה ללא שם ומלכות: ברוך שככה לו בעולמו. זוהי דעת המשנה ברורה. אולם לעומת זה, הרבה פוסקים הזכירו ברכה זו להלכה, ומזה משמע שלדעתם גם היום אם אדם רואה בריאה נאה במיוחד, מן הדין שיברך בשם ומלכות: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שככה לו בעולמו. העולם הזה אינו מושלם, לפעמים קר מדי, לפעמים חם מדי, ישנן מחלות ופגעי טבע, וגם האדם אינו מושלם. מוחו מוגבל, והוא עלול לטעות, וגם בנפשו מתרוצצות מגמות חיוביות יותר ופחות. אבל אין זה במקרה. בכוונה ברא השם את העולם באופן כזה, שעל ידי כך יש לנו אפשרות להתמודד, ליצור, לפתח, ובזכות מאמצינו אלו אנו זוכים למעלה הגדולה ביותר שניתן לאדם להשיג, להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בתיקון העולם. חוסר השלמות שבבריאה מתבטא בכל מיני אופנים. לעתים אנחנו נפגשים באנשים מסכנים שנולדו עם מומים שונים, והדבר בוודאי מזעזע במידה מסוימת את הנפש, והמראה המיוחד והמוזר לא שר מנגד העיניים במשך זמן רב. ודווקא באותה שעה עלינו לזכור שהשם ברא את העולם כולו, ואפילו המומים המשונים הללו, שוודאי מצערים מאוד ופוגעים באיכות חייו של הסובל מהם, בכל זאת גם הם חלק מהבריאה האלוקית. ולמרות שאיננו יודעים למה ולשם מה נוצרו המומים והפגעים הללו, מכל מקום עלינו לדעת שהכל נעשה מאת השם לטובה. ועל כן תקנו חכמים לברך ברכה בעת שאנו רואים אדם כזה: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם משנה הבריות. וברכה זו מברכים על אדם שנשתנה מעת לידתו, כגון שנולד ללא ידיים או ננס, או שצורתו מעוותת. אבל הרואה אדם שנקטעו ידיו בעקבות תאונה, מברך עליו את הברכה של צידוק הדין שמברכים ביצר: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת, ובתנאי שאכן כואב לו מאוד על כך שהראה לו תאונה. ופעם היה פחות קשר בין היבשות, ואף ראיית קושי בארצות הצפון או ג'ינג'י בעל נמשים בארצות הדרום הייתה מעוררת השתאות רבה, ועל ראייתם היו מברכים את ברכת משנה הבריות. אולם היום רגילים הכל לראות קושים וג'ינג'ים, ואין זה נחשב לשינוי, וכמובן שאין לברך על ראייתם משנה הבריות. אבל על ראיית אנשים משונים ממש, למשל תאומים סיאמים, בוודאי שמברכים. אלא שעל כל שינוי נוהגים לברך פעם אחת בחיים, שכן בראייה הראשונה ישנה הפתעה והשתאות. אבל אם ראה לאחר מכן, אפילו אדם אחר בעל אותו מום, לא יברך עליו שוב משנה הבריות. וכן על כל סוג של שינוי מברכים בעת הראייה הראשונה. וכמובן שיש להיזהר שלא לברך ברכה זו באופן כזה שבעל המום ייפגע ויעלב מכך. ובכל מקרה שיש חשש שהסובל בעל המום עלול להיעלב מכך שירגיש שאנו מברכים עליו ברכה זו, עדיף שלא לברך אותה. מפני שהאיסור להעליב ולצייר אדם, וקל וחומר אדם סובל, גדול יותר מהמצווה לברך את ברכת משנה הבריות. ברכה שרבים מהמבקרים בגן החיות אינם יודעים, היא ברכת משנה הבריות, שכל הרואה את הקוף או את הפיל מברך: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם משנה הבריות. והטעם שדווקא עליהם תקנו לומר ברכה זו הוא מפני שמראה שניהם מעורר השתאות מיוחדת יותר מאשר ראיית שאר בעלי חיים. ויש אומרים שהטעם לברכה הוא מפני ששניהם דומים במידת מה לאדם. הקוף דומה בצורת גופו ובדרך שימושו בידיו לאדם, והפיל חריג בין החיות בכך שהוא אינו סעיר אלא אורו חלק, והוא משתמש בחידקו כמו ביד. ויש אומרים שהברכה נתקנה דווקא על קוף ופיל, משום שישנה אגדה שבתקופת המבול העניש הקדוש ברוך הוא כמה מן האנשים הרשעים והפכם לפילים וקופים, ולכן מברכים בהתריית קופים ופילים את ברכת משנה הבריות. לסיכום, המבקר בגן החיות יברך פעמיים את ברכת משנה הבריות, פעם אחת על הפיל ופעם על הקוף. ואומנם אילו היה רואה אותם ביחד, בברכה אחת היה מכוון על שניהם. אולם על פי רוב ביטני הקופים והפילים נפרדים, ולכן יברך על ראיית כל אחד מהם. וכן יברך בכל פעם שיבקר בגן החיות, ובלבד שיעברו יותר מ-30 יום מעת שראה לאחרונה את הפילים והקופים. אבל אם עדיין לא עברו 30 יום, אין לברך שוב, שכבר למדנו שמברכים רק על ראייה שיש בה התחדשות מסוימת. בכל שראה אותם בתוך 30 יום, אין בראייתו חידוש. ולכן עובדי גן החיות שרואים תמיד את החיות לא יברכו כלל ברכות אלו. שאלה שמטיילים לעתים שואלים: האם מותר לחזות במלחמת שברים? תשובה: מובא בתלמוד מסכת עבודה זרה דף י"ח עמוד ב' שההולך לאצטדיון כדי לראות מלחמת שברים או לקניגיון ששם משסים כלבים בבעלי חיים נחשב כמי שמשתתף במושב לעצים, ועליו נאמר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב. וזאת משום שהרחמנות היא מידה יסודית שצריכה להיות טבועה בנפשנו. ואיך ייתכן שנשתתף באירוע של התעללות בבעל חיים? ואמרו חז"ל למסכת יבמות דף ע"ט עמוד א', ששלוש מידות ישנם בישראל, שהם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. וישנו איסור מן התורה שלא לצער בעלי חיים. ואומנם לצורך האדם מותר להמית בעלי חיים, אבל בתנאי שזהו צורך ממשי, כגון לאכול את בשרם, אבל סתם להתעלל בהם אסור מן התורה. וודאי שבמלחמת שברים מתעללים בשור, מרגיזים אותו, דוקרים אותו כדי שישתולל וינסה לנגוח בקרניו, ולאחר מכן מתענגים על רציחתו. וזה ודאי אסור מן התורה. ולא זו בלבד, אלא אף שעל פי הדין יש להרוג שור שהרג אדם, מכל מקום, אם השור הזה הרג את המתדור שהתגרה בו, אין להורגו, מפני שהרגו בדין, שרי המתדור גרם לשור שיתרגז ויארגנו. ואם כן לסיכום, ברור שאסור להשתתף במלחמת שברים, וכל הקונה כרטיס למופע אכזרי זה, הרי הוא שותף לדבר עבירה.